שלום לכולם. השאלה שאני רוצה לדון בו היום זו שאלה שמטריד אותי הרבה שנים. מטריד אותי אישית מבחינה קיומית, כלומר מבחינה חווייתית, למרות שיש לו גם גרסה פרשנית מקראית, אותו שאלה, אבל זה לא היה מטריד אותי אם זה רק הייתה שאלה על פרשת השבוע, פרשת החמימות. אז אני אשאל קודם כל מאיפה זה, מהמקור שמנו זה יוצא אצלי, ואחר כך נבוא לפסוקים. מאה שאני זוכר, ואני מניח, למרות שאני לא בטוח, שזו חוויה שרבים שותפים לה, זה ברור לי מתוך ישיבה בבית הכנסת ביום הכיפורים, שהחלק של התפילה, הקטע בתפילה, שאנחנו קוראים לו עבודת יום הכיפורים, תפילת מוסף, חזן, מתוך הפיוט, הפיוט יחסית מאוחר, לא מדובר בתקנת חז"ל, אבל הפיוט, המצקוח או אתה כוננת, שכולל את תיאור של עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, שזה מהווה, זה ברור לי עובדתית וברור שחווייתית, זה מהווה שיא ומוקד ומרכז ושורש יסודי ביותר בחוויה של יום הכיפורים. יכול להיות, כיוון שאני לא זוכר טוב, יכול להיות שזה עוד מושפע משיעורים ששמעתי בתקופה מסוימת, אבל אני חושב שזה היה נכון גם כשהייתי ילד. זה די ברור לי. ונדמה לי גם שכל מי שיש לו לב לדעת ועין לראות ואוזן לשמוע, צריך להסכים במידה זאת או אחרת. כמובן שמקביל לזה בתורה היא שפרשת יום הכיפורים, 90% ממנו בפרשת החמימות, זה מה שזה מתאר. אפילו לא מוזכר שם עד הפסוק כמעט האחרון, פסוק חפטט, שמדובר ביום העשירי לחודש התשיעי, יום הכיפורים, ורק אחרי זה יש פסוק של כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאתכם לפני השם תתארו. מצד שני, אבא סיפר לי, ואמא סיפרה לי, והרבנים סיפרו לי, וחזרה סיפרו לי, שיום הכיפורים עוסק בנושא של חטא ווידוי ותשובה וכפרה. והשאלה שלי היא מה הקשר בין שני הדברים, שזה לא מספיק להגיד קשר. אני חוזר ואומר, זה ברור לי שמדובר כאן במוקד של יום הכיפורים, במרכז, בלוז הפנימי העמוק ביותר של יום הכיפורים מבחינה חווייתית שלי, ואני חושב גם שבני ישראל, בזמן שבית ראש היה קיים. ולכן מה הקשר הוא לא שאלה רק פרשנית, מה הקשר בתוך הפרשה בין 29 הפסוקים הראשונים לבין הפסוק האחרון, אלא מה הקשר המהותי מבחינת מה שקורה לנו. עכשיו תגידו שיש תשובה פשוטה מאוד, הלא התורה מתארת את עבודת יום הכיפורים ככפרה. כתוב בפסוק ט"ז, בדיוק ממש בנקודה האמצעית המרכזית של הפרשה, וכיפר על הקודש ותופן הישר וכל דבר וכן ישר לומד ושכיב איתו בתואר. אז כתוב וכיפר, כל הפעולות האלה הם וכיפר, אבל היא הנותנת, זאת השאלה. כתוב וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל. הדבר שמתכפר זה הקודש. בני ישראל שם הם לא הנושא של הכפרה, אלא האויב, הם הבעיה. וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומכל פי שהם חוכת אותם, וכן יעשה לו מידע שוכן איתם בתוך טומאותם. אז בני ישראל הם טמאים, ומטרת הכפרה היא לא לטהר אותם, אלא להגן על הקודש מטומאותם, לכפר, כנראה גם לטהר, את המקדש, את המשכן. המילה וכיפר, אז ברמתו הפשוטה ביותר, שזה גרעין קטן מאוד ממלוא המשמעות, אבל דבר ראשוני זה לנקות. כפרה זה ניקוי. הדימוי פה זה שהמקדש התקלקל, הוא נגוע, הוא מלוכלך בתומעות. ברור לי שתומעות זה חטאים, כן? במקרה הזה. אבל מתומעות בני ישראל. בפעם השנה עושים לו עבודת ניקיון. אנחנו מנקים את הבתים בפסח, הקדוש ברוך הוא מנקה בערב יום כיפור. מה הקשר בין המצווה הגדולה לכפר על הקודש מטומאות בני ישראל לבין דבר שביום הזה, כן, כתוב בפסוק פסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם. הכי שם זאת השאלה. כי ביום הזה, מה זה יום הזה? היום שמתואר בלי ציון תאריך, אלא בזאת שבו על הקודש. מה מתואר שם? כל התאריך של עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. עכשיו, את הדבר הזה, אז הגדרתי מה קורה באותו יום. ואז כתוב, בסוף, אחרי שמתואר הכל, והייתה לכם חוקת עולם בחודש השביעי, בסוף לחודש שנות נשולכם, במקום לאחר דרסו הזרח גר וגר בתוככם. אז ביום הזה, זה יהיה בתאריך מסוים, כי ביום הזה יכפר עליכם. אז היום הזה, זה לא יום הכיפורים שלנו. היום הזה של טהרת, כפרת המקדש, המזבח, הפרוכת, זריקה ושחיטה וכן הלאה, ביום הזה יכפר עליכם. כי. השאלה היא מה הכי? בגלל שאנחנו מבצעים, כהן גדול מבצע את סעיד עבודת יום הכיפורים, כשברוך הוא גם יכפר עלינו מכל תומתנו, ומכל חטאותיכם לפני השם תיטהר. זאת השאלה. עכשיו, כששאלתי את השאלה הזאת בצורה מפורשת, שזה לקח לי הרבה זמן, זה היה משהו שקונן כנראה בלב, הייתי מוטרד, אבל כששאלתי אותו, אז התשובה מיד התקלטה לי, רק שלא הבנתי את התשובה. התשובה היא אוטומטית. התשובה שלי הייתה שהיא הנותנת. כנראה הדבר שמחפר על בני ישראל ביום הכיפורים, יום הכיפורים עיצומו של יום מחפר. היום הוא הכפרה. מה ביום הזה מחפר? אז התשובה היא העבודה. עבודת יום הכיפורים, למרות שלכאורה לא רואים את הקשר, עבודת יום הכיפורים זה הדבר המחפר. סך הכל בפרשה לא מוזכרת תשובה. לא מוצרה מפורשת. כתוב, גם אפילו בצורה לא כל כך מפורשת, אבל זה נכון שכתוב שכהן גדול וכיפר בעדו ועד ביתו ועד כל קהל ישראל, שזה אפשר להבין אותו בכמה צורות, נכון? חז"ל אומרים שהוא מדובר בווידוי. וכך היה אומר, לא כתוב בפסוק, אבל כך כתוב במשנה, מה זה וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל, אז זה ווידוי. אז יש כאן רמז מסוים, אבל הפרשה לא עוסקת בתשובה. חז"ל אומרים, עיצומו של יום הכיפורים מכפר. אז מיד ידעתי את התשובה. התשובה היא שהעבודת המקדש היא המכפר. אבל זה לא תשובה. אז שאלתי את עצמי למה. מה הקשר בין זה שיש עבודת מקדש ביום הכיפורים, בזמן שבית המקדש היה קיים, לבין כפרתו גם היום וגם אז על עם ישראל. וזאת הנושא שאני רוצה אליו להתייחס. לפני שאני אנסה להסביר לדעתי הענייה מה הקשר, אז אני רוצה לצטט גמרה שעוסקת במשהו אחר. היא לא עוסקת ביום כיפור, הגמרה עוסק בתשובה, אבל אני חושב שההתחלה של התשובה לשאלתנו נמצאת שם. יש גמרה ביומה, דף פ"ו עמוד ב, גמרה ארוכה שמתחילה במילים גדולה תשובה. יש שם רשימה של 7, 8, 9 מאמרים שמתחילים גדולה תשובה ש כך וכך 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 וכך. הכי מפורסם ודתתי גם הכי יסודי שם, זה גדולה תשובה שמקרבת עד כיסא הכבוד, שנאמר שובו ישראל עד השם אלוקיך. אבל זה גמרה ארוכה. במה מוסגר, זה גמרה שצריכים לשבת וללמוד אותו טוב, כי בסך הכל הגמרה לא אומרת גדולה תשובה שמכפרת עוונות. זה לא כתוב שם. זה לא צריכים לכתוב. זה פסוק. ושב את השם אלוקיך, ושב השם שבותך וריחמך. אז אני חושב שגדולה תשובה זה לא הנקודה הזאת. זה תשובה. תשובה זה אדם חטא, חוזר בתשובה, וזה מביא לידי כפרה, לידי סליחה לפחות, מחילה, גם כפרה. גדולה תשובה זה בא להגיד שיש משהו, יש דברים נוספים בתשובה שזה לא בפשט הרגיל. ולכן צריכים לקרוא את כל הדוגמאות האלו, יש הרבה דוגמאות, ולהבין מה הגמרא רוצה. זה לא תפקידנו היום, אני מתייחס רק למאמר אחד, שהמילים גדולה תשובה לא מופיעים שם. ההקדמה שלי זה בגלל שזה ברור מתוך מה שאני אקרא, שגם שם מדובר על שזה גדול יותר ממה שחשבנו, למרות שהמילים לא מופיעות. בפיבה במוד ב', באמצע עמוד מופיע מאמר הבא. אמר רב יצחק, אמרי במערבה משמי דרבה באומרי, בואו ראי שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת עשר ודם. יש מטבע כזה בהרבה מקומות בחז"ל, להגיד יש לנו מוסדות, יש לנו איזשהו הרגלים מסוימים שנראים נורמליים, אבל הקדוש ברוך הוא אחרת, כן? לא כמידת בשר ודם, מידת הקדוש ברוך הוא. שמידת בשר ודם מקנית את חברו בדברים, ספק מתפייס עמנו, ספק אין מתפייס עמנו. ואם אתה מתפייס עמנו, ספק מתפייס בדברים, ספק אין מתפייס בדברים. אם אדם הקנית את חברו בדברים, רק אמר לו מילה שפגע בו. הספק יקבל, ספק לא יקבל פיוס, וגם אם יקבל, לא בהכרח יקבל רק בגלל מילים, רק בגלל שאומרים, אני מצטער, יכול להיות שתצטרך גם לשלם, כן, לתקן. אבל, הקדוש ברוך הוא לא ככה, אבל הקדוש ברוך הוא, אדם עובר עבירה בסתר, מתפייס ממנו בדברים שנאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. הפטרת כן? שבת שובה, אז חזר דורשים, קחו עמכם דברים, זה בכל מקום. אין דברים אחד בכל התנך, שאין עליו דרשה של חזר, שמתייחס לדברים כדברים, כדיבורים. כנראה זה לא כל כך דרוש, זה גם קרוב לפשט. חזר הבינו שזה לא במקרה, שהמילה שאנחנו משמשים בו בשביל חפצים, השורש שלו זה דברים. אז גם פה קחו עמכם דברים, רק צריכים לבוא לקדוש ברוך הוא עם מילים. כן, עם בידוי ותשובה, לא משהו אחר. ושוב על השם, ולא עוד, זה הרקע לגדולה תשובה. כלומר, תשובה לא עוד, אלא עוד, 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 ולא עוד, אלא שמחזיק לו טובה, שנאמר וכך טוב. פסוק הבא. אין שוב ישראל שם לקחת ערב עליך, קחו בכם דברים, שוב על השם, אמרו אליו, קונסלבון וכך טוב, אז זה מחזיק לא טובה, זה כבר לא פשט, זה כבר דרוש, הפשט שבכך טוב זה טוב, שיהיה פשט מה שיהיה, אבל הדרוש שבכך טוב הוא שאנחנו מביאים את זה אליו, הוא רואה בזה טובה, אנחנו עושים לו טובה, וזה, כך הוא רואה את זה, שאנחנו חוזרים בתשובה. טוב, זה אני מבין, זה ולא עוד. אני אחותי, אני צריך לפייס אותו, ולא רק שהוא מסכים לפייס, הוא אפילו מודה לי על זה שהבאתי לו את התשובה. זה גדולה תשובה, זה יותר מאשר כלי אפקטיבי לנקות אותי. זה רמזתי, יש כאן דברים גדולים יותר. לכאורה, יש כאן רמז לזה שאיפה שבעלי תשובה עומדים, גם צדיקים גבוהים לא עומדים, יש ערך בתשובה מעל ומעבר לתיקון וחזרה לצדקות. אוקיי, זה לא המקד שלי, זה רק התחלה. ולא עוד נקודה, עוד יותר טוב, אלה שמעלה לה כתוב כאילו הקריב פרים, שנאמר, ונשמע פרים שפתנו. סיום של הפסוק. זה לא הבנתי. אתה רוצה להגיד גדולה תשובה, לא רק שקדוש ברוך הוא מקבל את זה, לא רק שהוא מחזיק לנו טובה, אלא גם הוא רואה את זה כאילו הקרב את הפר. אני מאוד מעריך הקבת קורבנות, באמת אני מאוד מעריך את זה, זה מצווה גדולה מאוד. אבל מה כאן הנקודה? מי שחוזר בתשובה זה שווה למצווה אחרת. מצווה גדולה. האמת? לא יודע, כל החינוך שלי אומר שמצווה תשובה היא מצווה יותר גדולה מלהקריב פר אחד. אבל נניח שאני לא מספיק מעריך הקבת הקורבנות, אבל מה רוצים להגיד פה? כשברוך הוא מתפייס בדברים, זה דבר גדול. כשברוך הוא ממש רוצה את התשובה, רק צריכים להגיד לו מילה אחת, וכל הסכסוך נגמר. ומחזיק לך טובה. וואו, זה ממש מרשים. כאילו הקרב את הפר. מה כאן, איך אני אמור להתרשם פה שעוד יותר גדולה התשובה? כשברוך הוא עושה לי, והקרבתי פר אחד. התשובה נמצאת בשורה הבאה, האמת שאין תשובה, זה לא דבר גדול, זה רק הכתבה לתשובה הבאה, שמה תאמר פרי חובה, תלמוד לומר ערפה משובתה מרובה נדבה, דואגים פסוק שלם, זה שני פסוקים אחר כך, הפר הזה שהתשובה שווה לפר הזה, איננו פר חובה, לא קורבן חובה, אלא כאילו הקריב קורבן נדבה. רש"י, רק כדי שנבין שזה משהו טוב, אז מסביר שהנדבה מקובלת ברצון יותר מהחובה. אוקיי, זה, אני לא בא להסביר את הנקודה של רש"י, זו נקודה לא פשוטה. חונכנו שגם ההפך הוא נכון. גדול המצווה ועושה יותר משלא מצווה ועושה, זה יפה מאוד שאתה מתנדב, אבל זה עוד יותר חשוב. שאתה מקיים חובות, אבל אני מבין גם את הצד הזה, אולי רש"י מדויק, מקובלת יותר, מרוצה יותר, מקובלת ברצון. זה נותן הרגשה טובה. זה הקדוש ברוך הוא שזה נושא פה, מחזיק לך טובה וזה. אוקיי, עכשיו הבנתי את הפער. כן, תשובה היא כל כך גדולה שקדוש ברוך הוא מודה לך, ולא רק זה, אלא כאילו הקרבת קורבן בנדבה, שזה באמת דבר גדול מאוד. השאלה היא פשוטה אבל, מה זה כאילו? תשובה איננה נדבה. תשובה זה החובה הבסיסית ביותר שיש, אדם חייב לעשות הרבה דברים, ואסור לו לעשות עבירות. אם הוא עושה עבירות, דבר ראשון הוא צריך להפסיק לעשות עבירות ולחזור בתשובה. מה זה להגיד כאילו, כשברוך הוא כל כך מרוצה ממך, זה כאילו עשית ברצון. שיגיד כאילו בנית עולמות, כאילו בנית את בית המקדש, זה הייתי מבין. אבל מה זה להגיד דבר שהוא פשוט ההפך ממה שקרה פה. תשובה זה חובה הבסיסית ביותר שיש. אז מה זה להגיד, מי שחוזר בתשובה, כשברוך הוא מלא עליו, כאילו יקריב פר ולא פר חובה אלא פר רצון. המהר"ל בנתיב התשובה, ספר הנתיבות, נתיב התשובה חלק פרק ג', אומר שההסבר פה הוא, זה לא מילה שלו, זה מילה שלי, זה פסיכולוגי. הוא אומר, הבן אדם החוטא שהוריד מעצמו את הרגשת החובה, הוא הוציא את עצמו מהחובה. האמת שהמערה לא מדבר במונחים פסיכולוגיים, אני כל הזמן אוטומטית מתרגם את זה. מה שאומר ככה, האדם שהוציא את עצמו מן החובה, חזרתו לחובה היא נדבה. כלומר, משהו, כנראה הוא רוצה להגיד שמפרט פסיכולוגיה, לבן אדם הזה לא מרגיש חובות. אם הוא מרגיש חובות, הוא לא אוהב המצב שלו. הוא חופשי מהחובות. עכשיו הוא חוזר בתשובה, נכון, לחזור בתשובה זה להכיר בחובה. אבל ההכרה הזאת היא באמת תנועה, תנועה נפשית של נדבה. זה ההסבר של המערב, זה הסבר נכון, אני רוצה לבנות על כך, אני רוצה להבין את זה לעומקה, בהקשר שלנו. במה מוזכר היום זה פחות מובן, בדור של, לא יודע, אבותינו, קצת סבינו כבר, אז המילה הפשוטה ליהודים שלא שומרים מצוות בעברית ישראלית, לא מקורית, זה יש יהודים דתיים ויהודים חופשיים, כי הם חופשיים, אין להם חובות. זו הגדרה של יהודי, הוא כמובן בעיניו, לא בעינינו, אבל בעיניו אין לו חובה. אז אם הוא חוזר בתשובה, זה לא מתוך חובה, כי אין לו חובה, רק אחר כך יהיה לו חובה. זה נכון מאוד. באיזשהו שלב מישהו החליט, אני לא יודע מי, להמיר את כל החופשיים בחילוניים. אני לא יודע מי הרוויח מזה בדיוק. זה יותר טוב להיות חילוני מלהיות חופשי, או זה יותר רע, אני לא יודע. נדמה לי שזה פחות ערכי. כלומר, פעם החופשיים היה להם איזשהו ערך שנקרא חופש, שזה כן ערך. אני לא יודע, זה מעניין מאוד מבחינה לשונית, אבל זה מביא את הנקודה של המערב. נחזור לענייננו ונבין גם את הממש של הגמרא וגם את העניין. מה שאני רוצה לטעון זה ככה. הפרשה בתורה, בפרשת אחרימות, אנחנו קוראים לזה עבודת יום הכיפורים. האמת שקוראים לזה גם עבודה. זה העבודה בהי הידיעה. יש ספר ברמב״ם. שני ספרים בנושא קודשים, ספר קורבנות וספר עבודה. בתוך ספר עבודה יש חלק שנקרא הלכות עבודת יום הכיפורים. אין מקום שנקרא הלכות עבודת חג הפסח. או כל החגים ביחד. יש דבר שנקרא תמידים ומוספים. יש תמידים, יש מוספים, יש קורבנות. אבל יש חלק גדול שנקרא הלכות עבודת יום כיפורים. כמובן יש לכם תשובה פשוטה מאוד, והרבה הלכות, אז הוא קיבל קטע נפרד. באמת הם צריכים לתת לו שם. אבל אני חושב זה יותר מזה, וגם בשפה פשוטה בעולם של תורה. העבודה זה עבודת יום הכיפורים. למה? בגלל הפסוק שהתחלנו בו, שהפסוק שמהווה את הקושה שלי, אבל שם זה כתוב, הפרשה, התורה מתארת את מה שכהן גדול עושה ביום הזה, זה שהוא מביא פר, מביא סעיר, והוא זורק מן אדם על המזבח ועל הפרוכת ועוד פעם על המזבח ומרבב אותם. קורא התורה וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל מפשעים לכל חטאותם וכן יעשה לעול מועד אשר כן איתם בתוך טומאותם. מה הרקע הברור לפסוק הזה? שלא כתוב הרבה פעמים בתורה, הוא מוזכר בקיצור בתחילת פרשת תרומה, אבל זה ברור הרמז כאן. הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בתוכם. זה כתוב מפורש בפסוק אחד בפרשת תרומה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כנראה שזה לא דבר פשוט. כנראה, גם ההיגיון אומר, זה דבר שהוא לא, כל כך לא פשוט שהוא קרוב לבלתי אפשרי. הלא, שמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך. הקדוש ברוך הוא קודש. והעולם ואנשים עוד יותר מן העולם הם טמאים, הם יוצרים טומאה. עובדה הלכתית פשוטה, טומאה וקדושה דוחים זה את זה. הם לא הפוכים, כן? ההפך מקודש זה חול, ההפך מטומאה זה טהרה. אבל מה הדין הלכתית הכמעט יחיד של אדם טמא? שהוא מופרש מן הקודש, בכל הקודש לא ייגע, בכל הקודש לא יאכל, שילוח טמאים מהמקדש. טומאה זה דבר שלא מאפשר להיות קרוב לקודש. טומאה דוחה קדושה, וקדושה דוחה החוצה, על פי דין, שולח את הטמאים החוצה. אז עצם הרעיון הנשגב, שאפשר לטעון, אני חושב, בלי הרבה הפרזה, שזו מטרת התורה, ודאי מטרת יציאת מצרים, זה כדי שתקבלו את התורה, ואחר כך נבנה את המשכן, ושכנתי בתוכם, הוא לוגית קרוב לבלתי אפשרי. אז איכשהו זה כן קורה. אבל כנראה שבמשך הזמן, במשך השנה, התומה עולה ומתגברת, ופוגעת עוד יותר ועוד יותר, עד שצריכים לעשות משהו. זה הרקע. עכשיו, אני לא מבין בדיוק מה שאמרתי עכשיו, אבל זה מה שכתוב פה. איך בדיוק זריקת דם שם, זה לא תפקיד שלי להסביר, אני גם לא יודע להסביר אותו. יש דברים שפחות אני מניח שכבי אנשים לא מבינים, אבל זה הרקע למה שתואר פה. פעם בשנה עושים ניקיון, ניקוי, טהרה יסודית במקדש, כדי, זה לא יפתור את הבעיה. מה כתוב בסוף הפסוק? וכן יעשה לאור מועד השוכן איתם בתוך תומתם. זה לא ש... או, פעם משנה נהיה תורים ואז יהיה בסדר ואז נראה מה יקרה. לא, גם אחרי הדבר הזה, המתח קיים. הוא שוכן איתם בתוך תומתם. זה חלק מהרעיון הבסיסי, מהרעיון המקורי. אבל, בכל זאת צריכים לעשות משהו. אז לכן צריכים לחפר על הקודש מתומות בני ישראל. מילא הם טמאים, אבל כשהם טימאו גם את המקדש, צריכים לעשות משהו. זה נקרא עבודת יום הכיפורים, זה נקרא עבודה במובן הבסיסי ביותר של מילה עבודה. יש דבר שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שלוש פעמים ביום. המספר הוא לא במקרה. אני חושב שאנחנו שכחנו במשך הרבה שנים, מאז ש... אין עבדים בתוכנו ואין מלאכים בתוכנו, שהמילה עבודה ומילה עבד זה אותו מילה. זה קשה לנו לזכור את זה, כי עבדות זה דבר בזוי, ועבודת השם זה דבר שאנחנו שואפים לו. אבל לכן שוכחים שעבודת השם זה להיות עבד לשם במובן המקורי שהמילה עבד. כמו שאנשים פעם הבינו, כשהיו עבדים בתוכם והיו מלאכים והיו אדונים והיו אנשים פשוטים, אז זה מאוד, אלף זה לא קיים, בית זה נגד האידיאולוגיה שלנו, שהיא לא אידיאולוגיה גרועה, היא אידיאולוגיה נכונה וטובה, שאדם לא צריך להיות עבד. גם חזר מסכימים שאדם לא צריך להיות עבד, ולקח אדונו, ורצה אדונו ותוזנו במרצה, ועבדו לעולם, רש"י מביא שם דעת חזר, שזה כדי להגיד לו, שהוא לא הבין את היסוד של יציאת מצרים. אנשים הרבה פעמים, אמר מוסגר, הרבה פעמים מצטים את הרש"י הזה, את הגמרא שזה מובסס עליו, הם לא מצטים את כולו, כי התשובה נמצאת בתוך המאמר. לא כתוב בגמרא שאדם שרוצה להיות עבד אז צריכים לרצה את עצמו, כי הוא לא שמע, הוא לא הקשיב טוב בהר סיני. מה הוא לא שמע בהר סיני? כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים. כלומר, המאמר עצמו אומר שעבדות זה דבר נפלא, תלוי למי. להיות עבד לשם זה מטרת התורה, להיות עבד לינקול זה סתירה לעבדות האמיתית. יש פסוק אחד, אם אינני טועה, בתורה, שכתוב ההפך ממה שאנחנו אומרים כל הזמן, וגם הרבה פסוקים אומרים כל הזמן, וגם חזל אמרו כל הזמן. למה יצאנו ממצרים? מה המטרה של יציאת מצרים? אז כולנו יודעים, מיד כי תגמו, ומיד שאנחנו מתפללים גם, שזה חג החירות, זה הוצאנו ממצרים מעבדות לחירות. יש פסוק אחד שאומר את ההפך, בפרשת בהר, אני שם לוקח לצאת לכם מצרים, להיות לי עבדים. מטרת יציאת מצרים זה להיות עבדים, לא להיות עבדים. כמובן, לא להיות עבדים לפרעה, אלא, יחסית לפרעה זה חירות, ועל החירות של עם ישראל, חירות של היהודים זה להיות עבדים, עבדים לשם. זה לא משנה את הפשט של מילה עבד. להיות עבד לשם זה עדיין להיות עבד. אז מה כאן ההבדל הגדול? אז צריכים להבין מה באמת היסוד של עבד. יש כמה הלכות של עבד, כמה הלכות הלכתיות, הלכות סוציולוגיות, בכל עולם כולו. עבד, דבר ראשון, עושה את מה שאומרים לו, ברור. בית, עבד, אין לו כסף, כן? אין לו רכוש, הוא לא מקבל משכורת, כי אין לו איפה לשים את זה, אין לו חשבון בנק. זה דברים מבחינתנו נראים לא טובים. יש דברים טובים, כביכול, במאחרות של עבד. מה טוב לעבד? מאיפה האוכל שלו? מידו, מאיפה הבגדים שלו? מידו. זה לא נכון, לא רק הלכתית, אני לא אומר עכשיו לונדס, זה לא נכון גם ברומא, זה לא נכון גם בפרו, לחשוב שמצד אחד העבד צריך לעבוד, אז לכן האדון משלם לו, אבל לא מזכורת אלא אוכל. לא, האדון לא משלם לו. הוא מאכיל אותו בגלל אותה סיבה שהעבד עובד בשבילו. כי מה באמת ההגדרה של עבד? עבד זה אדם שאין לו כלום לעצמו. מה שיש לו זה מה שאחרים נותנים לו. אז אחרים נותנים לו, האדון נותן לו גם אוכל, גם לחם לאכול, גם בגד ללבוש, גם מחסה, גם מיטה, וגם פקודות, וגם תוכן, וגם יעדים, וגם לדבר בצורה יותר רוחנית משמעות, היעדים של חייו, הגשמות של חייו, התכלית של חייו, זה לא שלו. הוא לא חי כדי שהוא יהיה גדול, הוא חי כדי שאתה תהיה גדול, כדי שאדון יהיה גדול. אז יכול להיות שחלק הוא סובר ממנו, חלק הוא מביח ממנו, אבל זה אותו דבר. העיקר הוא במילה אחת, עבד הוא תלות מוחלטת על מישהו אחר. אין לו כיס, אין לו כיסים. בכיסים שלו אין לו לחם ולא כסף, אבל אין שם גם יעדים, אין שם גם עתיד, אין שם גם דברים שהם שייכים לו. זה שהוא רוצה להיות רופא זה לא רלוונטי, כי הוא לא רוצה להיות רופא. מה הוא רוצה להיות? הוא רוצה להיות עבד. מה פשוט רוצה להיות עבד? הוא רוצה להיות מה שאתה רוצה שהוא יהיה, מה שאדון רוצה שהוא יהיה. במאמר מוסגר, זה הפשט ששמונה עשרה זה עבודה שבלב, תפילה זה עבודה שבלב. פי הרמב״ם זה פסק הלכה, הלכה למעשה, לכן תפילה זה דאורייתא, כי כתוב ואת השם אלוקיך בכל לבבכם, אמרו חז"ל בספרי, איזו עבודה שהיא בלב, הווי אומר שזו תפילה. עכשיו יפה מאוד, הווי אומר זה תפילה. אם אנחנו לא זוכרים מה פירוש המילה עבודה, אז נחשוב, זה עבודת השם, כן, אני מתפלל, אני עושה עבודת השם. שתי נקודות, א', מה העיקר של תפילת היהודים של 18? לא השבח בהתחלה, ולא הודעה שבסוף. אלו הם נימוסים, איך לדבר עם המלך. אין תפילה אלא תחנונים. הבקשות זו התפילה. השאלה פשוטה שכל יד צריך לשאול את עצמו. זה עבודת השם, זה עבודה עצמית. אני רעב, אני צריך להתפלל. לפעמים, בין תפילה לתפילה, אם אני רעב, אז אני הולך למקרר. אני עובד את המקרר, אני הולך למכונה שיש פה בחדר למעלה, בדיוק מעלינו, יש חדר קפה. שמים שם שקל, אני בטח מדבר מונחים של לפני 20 שנה. שמים שם מה ששמים ומקבלים כוס קפה. אני עובד את ה... משם מקבלים, אז בקשבוך הוא מחלק דברים, מי שמבקש, אז מבקשים. זה לא עבודת השם, זה עבודה עצמית. מה התשובה? מי שמתפלל לקדוש ברוך הוא מכריז, אין לי אלא מה שאתה נותן לי. אני פונה אליך, לא מקום בגלל שמקרה כרגע האוכל אצלך ולא אצלי, אצל השכן, במקרר הנעול, אלא כל מה שיש לי בעולם בא ממך. רבינו יונה בברכות, דף דל עמוד ב' על המאמר, איזו בן עולם הבא. מי ששומר גולה לתפילה, בדף דל זה במאירי, בדף ת' זה בשחרית, אז רבינו יונה בברכות שואל, באמת? אדם רק צריך לסבוך גולה לתפילה ופופ, הוא נמצא בעולם הבא? לא, יש לעשות רחור, יש צריך לעבוד קצת יותר קשה. איך משיגים עולם הבא רק בגלל ששמחנו גולה לתפילה? אז הוא אומר דבר, יכול להיות שלא כל אחד יתרשם כל כך חזק כמו שאני. איכשהו זה, מה שהוא אומר, פקח לי את עיניים. כי שכחתי שעבודת השם ועבד זה אותו דבר. ואני עוד מסביר שגאולה זה יציאת מצרים. ברכת גאולה. ברכה אחרי קריאת שמע זה ברובון אומר יציאת מצרים. גאולה זה יציאת מצרים, תפילה זה עבודת השם. ולמה כשפוך הוציא אותנו ממצרים? להיות לו עבדים. אז מי שאומר גאולה, כלומר הוא זוכר שהוא עבד לשם לפני שהוא מתפלל, וכך הוא יתפלל מתוך עבדות ולא מתוך איזשהו שיקול פרגמטי, אז, עכשיו הבינו אומר דבר פשוט, אז מנסתם הוא גם יקשיב לקדוש ברוך הוא, הוא גם יעשה מצוות, הוא גם ישתד כל חייו, זה, יש את זה המון השלכות, לכן כמובן הוא יפסוף ויבדו ויגיע לעולם הבא. כשקראתי את זה פעם ראשונה, פתאום שמתי להם שעבודת השם זה להיות עבד השם, זה יציאת מצרים להיות לי עבדים כפי שהוא אומר. ומה הפשט? הפשט הוא שגם כשאני מבקש מהקדוש ברוך הוא לתת לי לחם לאכול ובגד ללבוש, אם אומרים את זה בצורה נכונה, אני בעצם מכריז שאני אין לי כלום, אני תלוי בך, ולכן, אז כן, אז תדאג לי, זה לא מגיע לי, אבל זה מגיע לך שתדאג לי, כי אני עבד השם וחיי תלויים ברצונך בצורה מוחלטת. עכשיו מה שאני טוען זה שעבודת יום הכיפורים זה העבודה בה"א הידיעה, כי נכון, כל מה שאנחנו עושים, אם עושים את זה לפי רצון השם, זה עבודת השם. כשברוך הוא ציווה שאני אניח תפילין, זה עבודת השם. כשברוך הוא ציווה שלא אלבש שטנים, זה עבודת השם. אבל כאן עומדים בבית השם, זו מילה שהתורה משתמשת בה, כן? כאן השכינה שורה, ויש שם דברים שצריכים לטפל בהם. זה לא בשבילי, זה בשבילו, זה בדיוק מה שאני אמרתי בשאלה, זאת התשובה, זה חיפר על הקודש. הבית צריך תיקון, בית השם צריכים תיקונים. ואם תגיד, אוקיי, אבל זה יותר מזה. ולמה? כי בעצם האי תיקון של הבית פוגע בהשראת שכינה בתוך עם ישראל. כלומר, כשברוך הוא יש קו ויכול בעיה פה. הוא רוצה לשכון בתוכם, ויש כאן בעיה. מה שאני עושה עכשיו זה בדיוק מה ש... כל עבדי המלך, שהם גם שרי המלך, עושים יום יום, הם דואגים שהבית של המלך יטופל, והרצון של המלך, הרצון של המלך בעולמו יתקדם. המלך רוצה כך וכך וכך, אז הוא שולח עבדים כדי לעשות את זה. הם לא עובדים בשביל עצמם, הם עובדים בשביל המטרות שלו. אין לך פעולה הלכתית שהיא מבטאת את זה בצורה יותר מובהקת מאשר הפעולה שאולי לא מבינים את הפרטים, אבל שמתוארת פה. כשברוך הוא ברא עולמו והפריד את ישראל מן העמים והוציא אותם ממצרים, נתן את התורה, כדי שעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כדי שיהיה לו דיור בתחתונים, כפי שכותב הרמב"ן בתחילת ספר ויקרא, כמובן לא כותב את זה, הוא כותב לפי הפשט, אין לשכינה צורך בתחתונים. לכן מבינים את זה שלפי האמת שכן. זאת המטרה של, אני לא יודע אם זו מטרה יחידה, אבל זו מטרה גדולה מאוד של התורה, והיא לא עובדת טוב. כשברוך הוא לא יכול כאן, הוא יכול לעשות את זה לבד, הוא צריך את עזרתנו. אנחנו עובדים עכשיו בתור עבדים נטו, לא מקבלים מזה שום דבר. מה שקבלים מזה שהוא הבית שלו יותר מתוקן, השכינה שלו יכולה לשרות, למרות שאנחנו הפך, אנחנו הבעיה, תומתנו פוגעת בזה, אנחנו מתקנים את הדבר הזה בשבילו, למען שמו. לכן זה נקרא עבודת יום הכיפורים. וכיפר על הקודש, זה הדבר שמסכם את כל עבודת יום הכיפורים, זו עבדות נטו. עכשיו, למה אני טוען שזה הדבר המכפר? כי אם עבד, זה מה שאני תיארתי, עבד זה אדם שאין לו שום דבר לעצמו, הוא רק מקבל מהאדון, רק מקבל מהמלך, רק מקבל מהשם, אז עבד זה הגדרה שמי ש... הוא חי, כל מה שהוא יעשה לא מוכתב מהעבר, אלא רק הוא חי בהווה וזה מוכתב מהעתיד. זה שהעבד אתמול עשה משהו, זה שהעבד יש לו תכונות, כי יש לו תכונות מסוימות, יש לו כישורים מסוימים, יש לו עבר, יש לו המעשים שהוא עשה, זה לא רלוונטי להיותו עכשיו עבד. העבדות שלו זה הפתיחות האינסופית שלו לעשות את מה שאדון יגיד לו. בקיצור, אין לו כלום. יש לו רק לקבל. אם אין לו כלום, אז חיים שלו אינם תוצאה, כמו כל דבר בעולם הטבעי. תוצאה מן הסיבה אל המסובב, מהעבר אל העתיד, אלא כל חייו זה בא מבחוץ. הוא בא מהצו, מהרצון שלה, הוא משרת את הרצונות של האדון. אם כן, עבד הוא תמיד בכל רגע חדש לחלוטין. אני אתן משל טיפשי, מצחיק. יש, עבדים יש שם גם תכונות, הם לא תמיד לא יוצלחים. אז יש עבד שהוא עבר קורס 5 שנים למד להיות בנאי, והאדון משתמש בו כדי לבנות בניינים. יום אחד האדון קצת משתגע, הוא עושה טעות, אבל זה עדיין רשותו. הוא אומר לו, עכשיו תנגן בפסנתר. אז הוא ירגן בפסנתר. מה זה משנה? שכאילו רכש במלכות, הוא רכש את מקצוע הבנייה, אבל הוא עבד, הוא לא בנאי, הוא לא באמת בנאי, הוא עבד. עבד זה אומר, הוא יעשה את מה שאומרים לו. אז עבד בכל שנייה בהיותו עבד, הוא חדש לחלוטין, הוא קיים רק לקראת מה שהוא הולך לעשות. וזה היסוד של הכפרה. זה היסוד של הכפרה, כיוון שביום הזה, שאתם משתעבדים לחלוטין להיות רק עבדים, אז ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם. זה שעשיתם חטאות אתמול, אבל לא, אתם לא מביאים את החטא שלכם איתכם לתוך היחס בינינו או לתוך המקדש שאתם מבקרים בו. זה לא בא איתכם. מה שאתה מביא זה אך ורק הנכונות לעשות את הדבר הבא. מה שעשית אתמול זה לא רלוונטית, הוא בעצם לא קיים. בתור עבד זה לא קיים, בתור בן אדם זה קיים, אבל בתור עבד אין לך עבר. לבדים אין עבר, הם בהגדרה. מה זה עבד? מי שיעשה משהו, מי שיקבל משהו. כי אין לו כיסים, אין לו עבר, אין לו חשבון בנק, אין לו גם אישיות למעשה. יש לו רק את הנכונות לקבל מעת השם. לדעתי זה הפשט, וזה צריכים באמת לשקול טוב מאוד של הפסוק האחרון, כי ביום הזה יכפר עליכם יותר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. מה זה לפני השם? אני חושב שבדרך כלל היום, כי זה מתאים לרוחניות של היום, מבינים, לפני השם זה קרבה לשם. יום הכיפורים זה יום שמוגדר כל היום כלפני השם. זאת הסיבה שיש מנהג לעמוד כל היום, ואולי זה גם הסיבה שלא אוכלים. כל היום זה לפני השם. במשך השנה התפילה זה לפני השם, אבל אז יוצאים. יום כיפורים תמיד עומדים לפני השם. למה זה טוב? למה זה לפני השם תתארו? טוב, לפני השם זו גם קרבה. אז קרבה לקדוש ברוך הוא מתארת. זה מתאים לאיזשהו פילוסופיה, נגיד אמונה, רק בשביל המילה, אני לא מתכוון לזה ברצינות, קצת חסידית כזאת. כלומר, מי שמאוד קרוב לקדוש ברוך הוא, מי שמדבק עם הקדוש ברוך הוא, מי שמתחבק עם הקדוש ברוך הוא, אז האחדות הזאת היא מתארת. בסך הכל יש הרבה קדושה פה, אז גם אתה ניתר. כשאמרתי שזה חסידית, לא התכוונתי לזוזר. זה דעת רבי עקיבא. רבי עקיבא בסוף המשנה, בסוף יום, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם ואביכם שבשמיים, שנאמר מקווה ישראל השם. הדוגמה של מקווה ישראל השם זה זה. אנחנו טובלים בתוך הקדוש ברוך הוא, וזה מתאר. אחר כך כתוב את הפסוק הזה, ונאמר, כי יום זה יכפר עליכם מקום אתכם לפני השם, לפני השם תתאר. אני חושב שרב קיבה לא חולק על מה שאני אומר, כי אני חושב שזה שני דברים. מי מתאר אתכם זה מקווה ישראל השם, אבל לפני מי אתם מתארים זה הפסוק של לפני השם תתאר. אני חושב שלפני השם זה לא קרבה. אם זה היה קרבה, אני קרוב אליך, אתה קרוב אליי. שיר השירים מתאר קרבה, יש דוד ויש ראיה. אבל לפני השם, אני לפניך, אתה לא לפני. לפני השם זה ביטוי בתנך, בעברית של תנך, לפני השם זה ביטוי של עבדות. מי עומד לפני מישהו אחר? עבדים עובדים לפני המלך, השרים של המלך. נלך כיוון שיש לנו קושי להבין מה זה מלכות, זה באמת קשה לנו. אז רוצים, איך אנחנו לומדים, מנסים איכשהו להתאים את זה על עצמנו, יום כיפור וראש השנה, זה כל כך חשוב להבין את זה. אז איך אנחנו כן נבין, להתקשר לעולם העתיק ולהבין מה זה מלכות? אז יש שתי דרכים. הפחות צדיקים בינינו, בנסתם כל אחד עשה את זה קצת, נראה איזה סרט שמתאר את ימי הביניים או משהו. זה חשוב שנבין, בתי שאנשים ידעו מה זה באמת מלכות, מלכים שבני אדם, אבל הרגישו את זה בעצמותיהם, קצת להפנים את זה כדי שנוכל להבין מה יחסים לקדוש ברוך הוא. מישהו צדק לא רוצה לראות סרטים, אז יקרא ספר בתנך. איזה ספר צריכים לקרוא? יש הרבה מלכות בתנך, אבל מלכות עד הסוף בתנך זה אסתר. ישר זה כבר מלכים יהודיים, הם לא מבטאים את זה בצורה הכי טובה. הפרסים האלו ידעו מה זה מלכות. אז יש מלך אשפרוש, ולפניו עומדים אנשים, והם העומדים לפניו. המילה עמידה מופיע שם כל הזמן. אתה עומד לפני המלך, זה עבדות. במאמר מוסגז מאוד חשוב להבין למה. כי אתה עבד לפני שאתה עושה משהו. אלו שמקרצפים את הרצפות הם עבדים, אבל התמונה של עבדי המלך, זה עבדים למישהו פשוט. עבדי המלך, אז חלק גדול מהזמן, מה הם עושים? הם רק עומדים. הם מחכים לפקודה. לחכות לפקודה זה עבדות. אתה פנוי רק ל... אין לך מה לעשות. מתי שאין למלך משהו שהוא רוצה מהם, מה הם עושים? הם לא הולכים הביתה ועושים את שלהם. הם עומדים. התמונה הזאת של המלך יושב בכיסא מלכותו, מסביב כל השרים עומדים ועומדים. כן? יש משפט שאני לא חסנה מצטט אותו המון. ואני לא זוכר אם קראתי את זה לפני שהוא ציטט לי את זה, והתרשמתי.
מן הסתם זה לא נכון, מן הסתם הוא ציטט פעם, ולכן התרשמתי. אבל היה ציטט לו המון מג'ון מילטון, על הסונטה על העיוורון, שמילטון התחיל לפפק מה הוא שווה, הוא עיוור, ולכן כל הרעיונות הגדולים שהוא רצה להיות, לתקן עולם וכו', הוא לא יכול לעשות, כי הוא לא יכול לעשות כלום. וזה משפט אחרון, גם אלו עובדים, תרגום שלי כדי להתאים את זה למה שאני רוצה להגיד, אבל זה פחות יותר נכון, גם אלו עובדים, אלו שרק עומדים ומחכים. They also serve only stand and wait. זה דבר יסודי, מילטון הבין מה זה עבדות, כי הוא עבד מלאכים, אז הוא יודע מה זה לעבוד את המלך, מה? אני יודע, יש כאן כמה מילים ש... צריכים לשחק קצת על על המשמעות שלהם. גם בסדר, אבל כן, העיקר זה עומדים. הם עומדים, הוא אומר את זה עליו שאין לו מה לעשות כרגע, אבל זה בסדר, כי הוא יודע שגם הוא משרת את המלך, בזה שעוד יבוא. למלך בטח יש תוכניות בשבילו. זה המסר של אותו שיר. אז אני חושב זה פשט הפסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם תיתר. הפשט הפשוט, וזה הפשט של רוב המפרשים, שלפני השם תיתר הוא מתאר את התוצאה, שזה גם מספיק טוב בשבילי. הקשפוך יכפר עליכם, ומה יהיה? אתם תיתרו לפני השם. רבנו יונה בספר בשערי תשובה אומר שלפני השם תיתר זו מצוות עשה. זו מצוות עשה של תשובה ביום הכיפורים, בניגוד למצוות עשה של בשבתא, שזה כל השנה. לפני השם תתארו זה, תתארו את עצמכם לפני השם. וזה אני אוהב יותר, כי זה הפשט כאן, כי זה לא קל להיות עבד. אדם צריך לשעבד את עצמו לפני השם. אז יש כאן מצוות עשה, כי ביום הזה יכפר לכם מכל חטאותיכם. איך? אם תעשו את הדבר הבא, ציווי, לפני השם, תתארו את עצמכם על ידי זה שאתם מעמידים את עצמכם לפני השם. לעמוד לפני השם זה ככה, לעמוד בהקשב כדי לשמוע את הפקודה הבאה. הצעירים מאוד זוכרים כשעמדו בחטא רק כדי לשמוע את הפקודה, להרבה פחות ממלך, אפילו לא מלך בשר ודם, אבל הצבא הדעית שומר טיפה על המושג, על המושג של מלכות, או יותר נכון, המושג של עבדות. מלכים אין שם, אבל הרבה עבדים, הם רוצים שנהיו עבדים, גם אם אין שם, גם אם אין שם מלכים. אז טענתי הבסיסית היא הדבר הזה. כפרת יום הכיפורים הוא לא דבר אחר מאשר מה שבפסוקים ובחוויה של המתפלל הוא באמת עומד במרכז. במרכז של יום הכיפורים, בזמן שבית משה היה קיים, זה הייתה אותו עבודה שמתוארת פה. וזה לא ויש עוד משהו. תחזרו בתשובה, התשובה מחפרת, תעשו מאמצים, והקשבוך הוא גם יחפר לכם. אלא, כפי שכמעט יוצא אוטומטית מהתיאור של הפסוקים פה. כל עבודה, 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 עבודה. כי ביום הזה תדעו לכם שתהיה תוצאה נלווית. אבל זה לא עשייה נלווית, זה תעשייה נלווית. אם אתם עובדים את השם, עבודה אמיתית, דואגים שהקדוש ברוך הוא יכול לשכון בתוך תומתכם, מאמר מוסגר, ברור שגם צריכים לחזור בתשובה, אם אתם באמת רציניים אז אתם קצת תדאגו גם למקבל, אבל זה לא מה שכתוב פה. אם אתם דואגים שהקדוש ברוך הוא ישרה בתוך השכינה, והיום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם, הכפרה באה מהעמדה הזאת, מהעמידה הזאת, שאני מעמיד את עצמי לרשותו. אני מעמיד את עצמי להיות לא אלא, לא פחות ולא יותר מאשר, כלי להגשמת רצונו, צורכיו, רצונו בעולם. זו הגדרתי בעולם, אני עובד השם ולא שום דבר אחר. אוטומטית זה מחפר. עכשיו לזה אני רוצה להוסיף דבר, ראיה. ראיה שהיא קרוב לנבואה, לא נבואה שלי, אלא אם לא בני נביאים, אם לא נביאים הם, אז בני נביאים הם. אנחנו יודעים שמסיבות לא מסובכות, סיבות מסוימות, אבל עובדה, יהודים לא משתחווים. פעם משתחוו, כן? מסתכלים בתנך, אז כל פסוק עשירי מישהו משתחווה. כשברוך הוא אמר משהו יפה, איך מודים? משתחווים. וישמע העם, כי זכר השם את עמו, ויקטו וישתחוו, כן? אבל אנחנו, מסיבות שהיסטוריות הן קצת טכניות, בעיה של אבן מסקיד, בעיה של מאמר אחד בודד בגמרא שאומר, תלמיד חכם, לא כתוב כל אחד, תלמיד חכם שלא יודע, שלא מובטח, שיענה כישוע בן נון, אז אין לו להשתחוות, השתחוויה מלאה, פישוט ידיים ורגליים. יש תשובה בגאונים, אני לא זוכר, חתום על מי, שאומר שבזמן הגאונים, בבבל, אז בשתי הישיבות לא היו נופלים על אפיים בתחנון. אבל העם כן היה. עוד עשו נפילת אפיים. נפילת אפיים כמו שצריך. למה? כי הם דאגו שלא יהיה אבן מסקית, אבל המאמר הזה הוא רק לתלמיד חכם שלא מובטח כי יהושע בן נון, אסור לו. כנראה הסברו, רש"י מסביר שזה יהיה מן חילול השם, אם אתה אדם חשוב, ואתה עושה פישוט, אתה ממש מתקרב לקדוש ברוך הוא ולא מקבל תשובה, זה יגרום לחילול השם. אבל סתם אנשים, בסדר, שיעשו, זה לא נורא. זה יפה. אז כתוב שם שהתלמידים בישיבה לא השתחוו, אבל העם כן השתחווה. מה קרה? העם לא ידע את הגמרא, הם ראו שהפני הדור, כן? האנשים החשובים לא משתחווים, אז הם גם הפסיקו להשתחוות. כנראה זה בעצם המעבר. עובדה, יהודים לא משתחווים. וזה לא כל כך נורא, כנראה, יש כאן יסוד. אנחנו מתפללים איך? זה גם הלכה. מה התנוחה? תנוחה זה לא מילה נכונה. מה הפוזיציה הבסיסית של תפילה? עמידה, זה דין. תפילה צריכה להיות בעמידה. קצת קוראים, לא משתחווים, אפילו הפידים לא משתחווים בתפילה. משתחווים רק אחרי התפילה. זה לא דבר פשוט. עמים אחרים לא עושים את זה. איך מוסלמים מתפללים? בקריאה. איך נוצרים מתפללים? נוצרים מתפללים בקריאה. מוסלמים מתפללים בשלח הבעיה. יהודים מתפללים בעמידה. עכשיו זה הפך להיות נורמה. חוץ מ יום כיפור. למה? אין איזה מקור. זה לא גמרא. זה לא בגאונים גם. אני לא יודע איפה זה נמצא. יש כאן מישהו, היסטוריון של הלכה או של יהדות, שיעשה מחקר לגלות מתי ואיך, מי הגה את הרעיון הזה. אבל כל עם ישראל, נדמה לי שלא חשוב מה תהיה התשובה ההיסטורית, זה משהו שטבוע בנפש של היהודי. כי אם ביום כיפור עצם עיצומו של היום זה עבודה, עבודת יום הכיפורים, עבדות השם, אז הפוזיציה של העבודה זו השתחוויה, השתחוויה הלכתית. ואז השתחוויה הלכתית עד הסוף, פישוט ידיים ורגליים, זה אומר לא כמו שאנחנו עושים אפילו ביום כיפור, בליגוקיים, שטוח, פניו וגופו מוטל על הקרקע, נקודה נמוכה ביותר. מה זה מביע? מה זה מביא? מה אדם אומר על עצמו כשהוא שוכב על הארץ לפני על הקדוש ברוך הוא? שאני מה? אני עבד. למה? למה זה מביא עבדות? לא, זה לא עבדות. עבד צריך לרוץ. אם הוא שוכב, אז איך הוא יצחצח את כלי הכסף? מה הוא בעצם מביא? שאני אני אפס. אין מילת אפס בעברית. אפס זה מילה יוונית. אפר באפר זה עברית בשביל אפס. כשאברהם אבינו אמר נוכי עפר ואפר, מה הוא אמר? אני כלום. הצעתי, העברתי גרסה של השיעור הזה לבנות של מגדל עוז לפני יום ראשון. אז הם היו בנות, אז הצעתי שאולי מישהו יכתוב שיר. למה שיר הלכתי? לא צריך להיות שהאדם שר לאהובתו, בלעדייך אני חצי בן אדם, אני כלום. שיגיד, אני עפר ואפר. זה ישמע כמו אברהם אבינו. מקווה שהבנות האהובות יבינו את זה. אפר באפר זה אני אפס. אז מישהו שאל אותי, אני עכשיו דורש שכל אחד יהיה עבד, ועדיין יש לנו התחממות נגד זה, אנחנו נגד עבדים, שומר, אבל אז זה יהיה בלי אחריות, כי עבדה בהפקר נכלה, לעבד אין אחריות. אז זה לא נכון, עבד של המלך יש לו המון אחריות. מי הוא קיבל את האחריות? מהמלך. אברהם אבינו במשפט שהוא אמר נוכי אפר באפר, מה הוא עשה? לקח אחריות על סדום. כלומר, הוא לא לקח אחריות, הוא התפקח עם האדום. יש מדרש מדהים בתחילת לך לך, שאברהם אבינו החזיק בקצי סמלותיו של הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, או שאתה מסביר לי מה אתה עושה, אתן לי תשובה, או שאני לא נותן לך ללכת. כשהוא עשה את זה, הוא אמר, נוכי אפר ואפר. זה לא סתירה, אבל השתחוויה זה אפר ואפר. ועם ישראל, אנחנו, אבותינו, לא יכולים לעבור את העבודה. מתי משתחווים יום כיפור? בעבודה. אנחנו לא יכולים לעבור את העבודה בלי להגשים אותו. וכשמתושר זה אוטומטית נופלים. זה שזה אוטומטית זה גם היה נכון בזמן של חז"ל. הלא אין בניסוח של חז"ל. לא כתוב בשום מקום חז"ל תקנו, מישהו תיקן, שבזמן שהכהן מוציא שם השם, בזמן עבודה, שאנשים צריכים לכרוע. מה כתוב? כתוב שזה קרה. אני מניח שזה הלכה. מה שכתוב זה מה שאנחנו אומרים. אז זה אותם מילים. והעם והכהנים שהיו עומדים מהזרה, כשהיו שומעים את שם הגדול והנכבד יוצא מפי כהן גדול ותרב הגדולה, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך השם קודם דברי עובד. זה אינסטינקט של העם ישראל כשהם פוגשים את מה? את שם השם שיוצא בקדושה וטהרה בזמן העבודה. בדרך אגב, אותו שם ספציפי בשלוש מתוך ארבעת המקרים, לכאורה אחד מהם זה לשם חטאת בזמן ההגרלה, אבל השלושה ורק אותם שלושה נמצאים באמץ כוח, שזה מעניין, זה הפסוק הזה. כי ביום הזה יכפר לכם תרם לכם ותרדכם לפני השם, ואז יש הפסק בתפילה כדי להשאיר את התיתר, היה אומר תתארו כנגדם, כי הם היו קוראים בה לפני השם הזה. זה ממש מה שתיארתי, לפני השם תתארו, במצלמה נראה ככה, הכהן הגדול אומר לפני השם תתארו, ומה רואים? רואים ששם השם יוצא מפיו, וכל העם, באותו רגע הם אוטומטית, פנימית, ברוח הקודש, הם כולם משתחווים, כי הם יודעים מה זה לפני השם. לפני השם זה להיות עבד. אז נכון שפני השם זה לעמוד לפני השם, במקרה הזה זה גם עוד יותר. אז עשו את זה עד הסוף, לשחות שנייה אחת, עוד מעט אם צריכו לקום ולהתחיל לעבוד באמת, אבל הסנל של הדבר הזה, זאת ההשתחוויה של אותו, של אותו, של אותו רגע. נדמה לי גם, זה רק ניחוש, אנחנו משתחווים ביום כיפור בשלוש פעמים בשלושת הוידויים, כי הוידוי נגמר עם הפסוק הזה, כפרנה לעמך על החטאים, על העבדות, על ראש הזינה, כמו שנאמר, כי ביום הזה יכפר לכם. ואנחנו גם, מנהג, משתחווים כי יש עלינו לפני כן. מה עושה עלינו בתפילת יום כיפור? המקור של עלינו זה תפילת ראש השנה. גם בכל יום עלינו זה ייבוא מאוד מאוחר. בסדורי הגאונים אין עלינו כל יום. תפילה נגמרת בקדוש הסדרה. המקור של עלינו זה תפילת ראש השנה. זו הקדמה למלכויות. לכן זה שם. זה הפתיחה להקדמה למלכויות, אוקיי? עלינו ועל כן הקו, וזה הקדמה למלכויות. כמו שאתה זוכר, זה הקדמה לזיכרונות, ואתה נגלית, זה הקדמה לשופרות. זה אנחנו מבינים. שדובר עכשיו שאנחנו צריכים לקרוא לקדוש ברוך הוא, כי הוא המלך, וכמו שכתוב, השם ילוך לעולם ועד בסופו של דבר. איך זה הגיע לתפילת יום כיפור? אז עוד פעם, מישהו יעשה מחקר, יגלה, מן הסתם, אולי לא יגלה. אני אומר שזה ייבור אינסטינקטי. של עם ישראל. מה כתוב עלינו? ועלינו כתוב שכשברוך הוא ברא את כל העולם כולו, אבל רק אנחנו עבדים שלו. למה? ככה. כי הוא הפריד אותנו, נתן לנו את הזכות הזאת. עלינו לשבח, אדון הכל, שאנחנו, שהם משתחווים לדברי, מתפללים לנו יושיע, ואנחנו קוראים משתחווים לקדוש ברוך הוא. לפני העבודה, אז יש כאן מישהו התקין שאנחנו נודיע אז שאנחנו שמחים על הדבר הזה, אנחנו לא מתעצבים שאנחנו עבדי השם, אלא מתגאים בזה, עלינו לשבח לאדון הכל, שנתנו את הזכות. ובית, מודים שזה מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים עכשיו לקחת על עצמנו את תפקיד המצומצם, הרבה אנשים בעולם, כולם עבדי המלך מבחינה משפטית, אבל רק אנחנו עובדים. אנחנו לקחנו את התפקיד להיות אלו שיושבים בחצר המלוכה, עומדים מפני המלך ודואגים לכל מה שהוא רוצה. אז עוד פעם אני חושב שזה חצי נבואה. הם לא נביאים, הם בני נביאים, שככה צריכים, כשמתקרבים לעבודה ביום הכיפורים, אז צריכים להעמיק את התחושה שמי זה, מי אנחנו? הזכות לעבוד, הזכות לשרת, זה זכות, אבל זה הזכות לשרת, זה היסוד של החוויה, זה השיא של החוויה של יום כיפור, וזה מסביר למה יום כיפור הוא יום הכיפורים. במאמר חצי מוסגר, כי זה מלווה אותי כל השנים, מאז ששמעתי את זה מהרב רב יושב עזרא, בסוף העבודה, אז יש תיאור בשני הנוסחות, של כל עבודה בעבודה, כל קובן וקובן, כל זריקה וזריקה, ואז הכהן גדול גומר, אז עכשיו הוא יוצא מבית קודשי הקודשים, ויש שם פיוט
שקיבל תנופה גדולה מאוד ב-40 שנים האחרונות, סך הכל, מרי כהן, ולא יודע איך מפיסים את זה היום במחזורים החדשים. המחזור שאני משתמש בו, שהוא לא מימי ביניים, הוא מחזור לפני 50 שנה, אז החליטו להתפיס את כל הפיוט, אבל המנהג של עם ישראל, לא יודע בדיוק איך, בנוסח האשכנז, הרי אגיד רק עד ת' או י'. אז אצלי יש את זה באותיות גדולות, ואז כותבים באותיות קטנות את כל הפיוט, כי כנראה זה היה, מי שהוציא את זה היה מאוד אחראי, והוא כתב א' א', כלומר אין אומרים. מה קרה? יש מנגינה טובה מאוד למרי כהן, ולכן כשהגיעו לזה, זה אפילו באמצע המנגינה, זה מספר לא זוגי, אני חושב שזה ת', אז זה ממש באמצע המנגינה, ולא רוצים, מנגינה כל כך טובה, אז לא רוצים להפסיק, אז כולם היום שרים את זה עד הסוף. יפה מאוד. אבל זה ממש, המנגינה הזאת באמת מבטאת את התחושה שמי שעבר את העבודה, אנחנו באמת מרחפים ושמחים, והכהן גדול יוצא בפניו זוכים, ומיד אחרי זה, מיד אחרי זה, יש את תפילת כהן גדול, קצת יותר ארוך, ואז מיד אחרי זה בא, כל זה בהיות המקדש על כנאו וכהן גדול ולא. אבל היום אין לנו כלום למשנה אוזנינו, דאבה ליבנו, ויש שם קטע אחרי קטע, 8, 9, 10 קטעים שהם על מה שאין. הרב פעם אמר, אילו קינות. ומאז שהוא אמר את זה, אני צריך להודות שאני מרגיש את זה יותר מאשר קינות של תשעה באב. והסיבה היא, בגלל, למה אילו קינות? הרב הסביר. כשאנחנו אומרים עבודת יום הכיפורים, זה לא זכר, זה לא היסטוריה. זה שחזור, זה באמת קורה. וזה חשוב לי להגיד בשביל השיעור הזה, כי אמרתי שעבודת יום הכיפורים מחפרת, היא מחפרת גם היום. אז איכשהו האמירה של החזן והעם של עבודת יום הכיפורים, זה לא כמו במוסף. נא להשיב אותנו למקדש, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו. לא, 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 זה העבודה של היום. דמיונית, הלכתית, איכשהו, אבל חיים את זה. ואז מה קורה? כשזה נגמר, אז פתאום החווה, כן, המשתתף, אז נפקחו עיניו קצת יותר, או יותר נכון, נסגרו עיניו, הוא לא רואה בעין ההלכתית דמיונית, פתאום חוזר לעין היומיומית, ואין מקדש ואין זה, והמעבר הוא מעבר אמיתי של חורבן. ולכן יש כזה פרץ אוטומטית, עוד פעם נבואה, פרץ אוטומטית של אמירת קינות, קינות ממש, ואני אומר, זה אומר על עצמי, בתשעה באב אני זוכר את המקדש, ביום כיפור אני באמת נמצא לכמה דקות במקדש, ואז פתאום אני מוצא את עצמי על הארץ. ואני יושב גם, כי אני לא יכול לעמוד, אני עומד בתפילה של יום כיפור, כל עבודה, אבל את אלו צריכים לשבת, כי זה, הייתי יושב על הרצפה, והיו צוחקים עליי, אבל זה נופלים בגלל אז זו חוויה אמיתית של עבדות השם, לכן גם משתחווים, זה לא אני עושה זכר למשתחוויות, אנחנו משתחווים כי אנחנו שומעים את השם, אבל לא שומעים את השם, הכהן, החזן לא אומר את השם, הוא כן אומר. הוא לא אומר את זה בפיו, אבל אני שומע את זה. כשהעם שומעים את השם הגדול ונחמד יוצא מפי כהן גדול, אז משתחווים, אז אנחנו גם כן משתחווים. זה גם כן תיקון עצום, של הצעירים, אולי זה כולם לא זוכרים, אני אפילו לא זוכר, אבל אני כמעט בטוח שהייתי ילד, בלבטים לא השתחוו ביום כיפור. זה היה מנהג מצומצם של רבנים וכמה אנשים, אני לא בטוח, כי אבא שלי אמר לי השתחוו, אז לא הסתכלתי, אבל אני כמעט בטוח, דבר אחד זה בטוח, ב-100%, למה שלא הסתכלתי, נשים בטח שלא עשו, אבל גם גברים לא עושים. זה אחד מהתיקונים של הסיבה, זה ישיבות וכן הלאה, אבל זה שעם ישראל היום באמת כמעט ברובו עושים את זה, זה נכון, זה אמיתי. כי זה יום כיפור, כל השאר זה רק עוד דברים. זה רק דברים שבאים מסביב. יש סיפור חסידי, יש כמה סיפורים חסידים, לא הרבה, אבל יש, חסידים מספרים אותם בהתלהבות. ומתנגדים גם מספרים אותם בהתלהבות. כי זה, מבחינת מבט של מתנגד, זה סיפור מצחיק על חסידים. מבחינת מבט של חסידים, זה סיפור אמיתי על עבודת השם. יש כמה כאלה. ואז אומר שזה סיפור באמת אמיתי. אז יש סיפור של האופטורוב, האוהב יסוד. אם מישהו חושב שאני עכשיו מזהה עם המבט
מתנגדי על הסיפור הזה, אז אופטר רב הוא סבא רבא רבא שלי. אני מאוד מעריך אותם. זה גם נכון, מי שצריך לדעת, מי שבקר סיפורים על האופטר, שהסיפורים האלו הם לא סיפורים שהחסידים סיפרו עליו, זה סיפורים שהוא סיפר על עצמו. הוא המציא את הסיפורים על עצמו. ואמר לחסידים לספר אותם. אז ככה מספרים, שהוא היה חזן ביום כיפור. וכשמגיע לעבודה, אז היה לו קבלה ברוח הקודש, שהוא גלגול של הכהן הגדול, ולכן הוא אמר בפועל, וכך הייתי אומר, אהנה ושם. אז נכון שזה בדיחה חסידית, אבל זה אמת. ככה צריכים באמת להתפלל, חס ושלום שחזן יעשה את זה, אבל ככה כל אחד צריך להרגיש. כך הייתי אומר, כך הייתי נופל, כך אני עדיין נופל בפני הקדוש ברוך הוא, קבלת מלכותו ברמה כזאת, לא לעשות מה שהוא אומר, אלא לראות בו את שאיפתנו, לראות בו את יעדנו, לראות את צורכים שלו, הצורך היחיד שיש לי, זוהי א', עבודת השם של כל השנה, וב', זו היסוד של כפרה לנו ולכל עם ישראל, שנזכה לחיים טובים, חתימה טובה לנו, בגאולה שלמה לנו, לכל ישראל ובניין בית המקדש בימינו.